בין בתפילה. אז מכאן הבינו הראשונים, הראש ועוד, שמי שלא יתפלל בכוונה צריך לחזור על התפילה, כי הגמרא לא אמרה מי אומר שהוא חזר בגלל שצריך לחזור בגלל חוסר כוונה. ודרך אגב, זה לימוד גדול שאפילו גדולי גדולים, זה יכול להיות שלפעמים לא מצליחים לכוון וצריכים לחזור להתפלל. הגמרא לא אמרה זה לא יכול להיות. כן, על שמע ישראל נאמר בגמרא, כן, שאין דבר כזה שמישהו לא כיוון בשמע ישראל. הגמרא משתמש בביטוי חריף, שאם הוא לא יכוון בשמע ישראל צריך להרביץ לו בפטיש על הראש, קורנס, מרזפתא. אין דבר כזה לא לכוון בשמע ישראל. אז בבית יוסף הוא מביא שיש חילוק בין שמע ישראל, שזה רק פסוק אחד שמעכב את הכוונה, לבין תפילת העמידה. אבל אחר כך הביאו ראיה מפרק אחר בברכות, ששם נזכר שאם לא יכול לעולם יעמוד אדם אם יכול לכוון יתפלל, ואם לא יכול לכוון דעתו לא יתפלל. ואז הגמרא אומרת שלפחות ברכה אחת. אז מכאן הבין הראש שמה שאמר, מה שאמרו על רבי ינאי, שהוא אם לא כיוון צריך לחזור, זה רק אם לא כיוון בברכה אחת. אז ברכה אחת מעכבת, שאם לא חזר ואם לא כיוון בה צריך לחזור על התפילה. מה הברכה הזאת? אז הבין הטור שזה אבות, על פי הוא ציטט את דברי הראש. הסמק הביא שגם ברכת מודים צריך לכוון. הבית יוסף אמר שהוא לא מבין מאיפה צמח מודים. אבות, כתוב ברכה אחת, אז זה אבות, זה תחילת התפילה, אבל מה, למה מודים? כן, אז הסמק כתב שרק בדיעבד, אם לא יכול לכוון במודים, אז לפחות באבות. וכנראה שהכוונה היא שאדם צריך לפני התפילה לראות אם הוא מספיק צלול ומספיק יציב ולא טרוד, שיכול לכוון בתחילת התפילה ובסוף התפילה, אז יתפלל. ואם הוא יודע שהוא לא יכול בשתי הברכות, אז לפחות יתאמץ שבתפילת הברכה, בברכה הראשונה, תפילת העמידה, יכוון בברכה הראשונה, ואם לא, אז לא יתפלל. וכך פסק הבית יוסף, שבאמת אם לא יכול לכוון, שלא יתפלל. ואם יתפלל בלי כוונה, צריך לחזור ולהתפלל. יש פסקו שכיוון שבזמן שלנו אנחנו לא מכוונים וקשה לנו, אז אפשר, לא צריך לחזור ולהתפלל. ולא כמו דעת השולחן ערוך שלא הזכיר את זה שלא יחזור ויתפלל, אלא שבאמת לא יחזור ויתפלל, וככה כתב ההגה. והעידנה, כן, בשם הטור, אין חוזרים שאף בחזרה קרוב שלא יכוון. ולכאורה זה מחלוקת בין הרמב״ם והשולחן ערוך והפוסקים הספרדים, ראשוני הספרדים, לבין ראשוני האשכנזים, אבל גם האחרונים הספרדים, כמו ברכי יוסף, הפלא יועץ, חסד לאלפים, ועוד כמה, כתבו כהכרעת הרמה שלא לחזור ולהתפלל. יש שהסתפקו, אם אדם רוצה לחזור ולהתפלל בתור תפילת נדבה, יש אמרו שתפילת נדבה, רק אם הוא יכול לכוון בכל הברכות, אם הוא לא יכול לכוון בכל הברכות, לא יחזור ולהתפלל. בכל אופן, מדי מחלוקת זה לא יצא. יש להוסיף על זה את הדברים של הזוהר. הזוהר לכאורה זה שצריך להחמיר יותר בעניין הכוונה. יש שאלה ששאלו בזוהר, אני כבר לא זוכר את מי שאלו, אחד מהתנאים, שאלו אותו מה הדין אם אדם נמצא במצב שהוא כל כך טרוד שהוא לא יכול לכוון. אז האם עדיף שלא יתפלל? אז אומר הזוהר שלא להפסיד את עבודת הבורא. גם אם הוא עצוב, גם אם הוא מדוכא, גם מה שיש, יתפלל בלי כוונה, אבל יתפלל. ולכאורה דווקא הכוונה שכל כך חשובה על פי הנסתר, וכאן הוא אומר שעבודת השם אפילו בלי כוונה לא לוותר. וזה אנחנו רואים כאן שלדברים של החידה בברכי יוסף שאמר שלא יחזור להתפלל, יש בזה אסמכתה חזקה שלא רק בדיעבד אלא גם לכתחילה. זה לימוד זכות גדול על כל אלה שלא מסוגלים לכוון, שאם הם נמצאים בזמן שלא יכולים, אם אדם יכול על ידי מאמץ והשתדלות, ודאי שהוא חייב להתאמץ ולכוון, וכמו שכתב הסמק, גם במגן אברהם וגם במודים, ומה שהבית יוסף כתב על הסמק, שהוא לא מבין מאיפה יצא המודים, אז ענו לו גם הבח וגם הפרישה, כי הבח ענה שראינו ש... ברכת מגן אברהם זה ראש שלוש ראשונות של שבח, ומודים זה שלוש אחרונות של פרידה, שהתפילה היא באמצע, אבל העיקר של השבח של הבורא זה שלוש ראשונות ושלוש אחרונות. אז אם שלוש ראשונות זה שבח לבורא ולכן צריך להקפיד בזה, אז גם שלוש אחרונות. הפרישר כתב שהטעם הוא משום שחכמים תקנו שבזה אדם קורע ומשתחווה לבורא, ולא ייתכן שהוא משתחווה לבורא וליבו בעל אמו. אז לכן, כמו במגן אברהם, גם במודים, שתי הברכות האלה, כשאדם משתחווה ובאותו רגע זה שיא עבודת השם, ההשתחוויה, באותו רגע שהוא יהיה בלי כוונה, לא עולה על הדעת. הביאו כאן את דברי הרוקח, הטור כתב את דברי הרוקח, ואחרי זה הביאו אותו אחרונים, שאם אדם לא יכול לכוון בכל התפילה, יכוון בכל ברכה וברכה. כלומר, במילים, ברוך אתה השם, מגן אברהם, כאן יכוון. ברוך אתה השם, מחיי המתים. וכתב הרוקח, רואים רק תופעה של רוח הקודש, או של אישיות מיוחדת, הרוקח ספר שבכל הסיומות של ברכת 18 יש 113 מילים, שזה מספר המילים בתפילה של חנה. להיות שתפילת חנה היא המקור לדיני תפילה, לכן צריך להתאים את זה לתפילת חנה. ועוד הוא ספר, זה גם אני ספרתי, את הברכות ואת תפילת חנה, זה עוד לא קשה לספור, אבל הוא ספר שבתורה יש 113 פעם המילה לב. זה כבר היה למעלה מהכוחות שלי, לא יודע איך הוא כיוון לזה, וסימן שצריך לכוון את הלב לפחות מ-113 מילים, שזה המילים של ברוך אתה השם מגן אברהם, ברוך אתה השם מחיה המתים, כל הסיומות של הברכות, שלא להגיד את זה בלי כוונה. עוד שאלו מה הדין אם אדם מכוון בברכה הראשונה ולא מכוון בברכות האחרות, האם יש בזה חשש ברכה לבטלה, האם עדיף שאולי יפסיק להתפלל כאן עד שיהיה מסוגל להתפלל בכוונה אחרת, אם הוא מתפלל בלי כוונה זה ברכה לבטלה. ודאי, לפי הבית יוסף, אם כל הברכות, כולל הברכה הראשונה, לא התכוון, שהבית יוסף, השולחן ערוך, כתב שצריך לחזור על כל התפילה, אז אם אדם הגיע למגן אברהם, ופתאום גילה שהוא לא כיוון, אז אם הוא יחזור על התפילה ויכוון במגן אברהם, אז הוא ברך ברכה אחת לבטלה. אבל אם הוא ימשיך עד הסוף, אז יש לו עוד 18 ברכות לבטלה, לדעת השולחן ערוך, כל התפילה היא לא תפילה, כי צריך לחזור. ואז יוצא שהוא מברך ברכות לבטלה. ולהלכה, הכריעו שלא צריך לחזור, וחשבתי שמשענת גדולה זה דברי הזוהר. והכוונה היא שיש כמה כוונות בתפילה. יש הכוונה של המילים, שבח לקדוש ברוך הוא שהוא מחיה המתים, שהוא האל הקדוש, שבח שהוא מברך את עמו ישראל בשלום, הרבה שבחים לקדוש ברוך הוא. אבל יש עוד כוונה, והיא כוונה יותר בסיסית, שאדם יודע שהוא צריך לעבוד את השם, לדבר איתו, מצווה לעובדו בכל לבבכם, ובזה שהוא משתחווה לו, וגם אם הוא לא מבין בדיוק, אבל הוא מקיים את מצוות עבודת השם. וזה כמו שנזכר בזוהר, שלמה יפסיד את עבודת השם? למה הוא, בגלל שהוא לא יכול לכוון, שם הוא מדבר אולי על מקרה שאדם חלילה באבל, בעצב גדול מאוד, אין סיבה להפסיק את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. יש לזה קצת ראיה יש רב חיים על הרמב״ם, שהוא כותב שיש כמה כוונות בתפילה. יש כוונה שהיא הכוונה של המילים, והכוונה הזאת היא הכוונה שלא מעכבת. אבל יש כוונה מעכבת שאדם צריך לדעת שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. ואם אדם לא יודע את זה, אז זה לא תפילה. וכך כתב הרמב״ם במורה נבוכים, שלא יעלה בדעתך שאתה עומד עם פנים לקיר, עיניים עצומות, ידיים שלובות אחת על השנייה, רגליים סגורות, ואתה ממלמל מילים של תפילה ולבך מטייל בחדרי העולם, שלא יעלה על דעתך שזה תפילה. זה לא נקרא שהתפללת. אתה יכול לעשות את כל ההצגה מבחוץ, אבל אם הלב שלך משוטט במקומות אחרים, שלא יעלה על דעתך שלזה אפשר לקרוא תפילה. אז לכל הפחות צריך אדם לדעת שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. ואולי זאת הכוונה של המשנה של רבי אליעזר, כשאתם עומדים, דעו לפני מי אתם עומדים. כמו שכותב רב חיים, שאם אדם לפחות יודע שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, בלי זה זה לא תפילה. ההגדרה של התפילה זה שהוא יודע שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. וכמובן, כשאדם יודע שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ודאי שהוא לא מדבר עם חבר שלו. זה עמידה רצינית כוונת הלב כללית, שהוא רוצה שהשם יגמול טוב, יעשה טוב, הוא מכיר בגדולת השם ועוד. כן. הוא מתחיל לשוטט. כן, טוב. אז אם הוא כיוון בברכה הראשונה, אז אין שום בעיה. אז השולחן ערוך אמר שזה בסדר. כי הוא למד מהראש, וכך פסק גם הטור, שאם יכול לכוון בברכה אחת דיו, והראש כתב שזה אבות. אז אם הוא כיוון בברכה הזאת, זה מספיק. אחרים הוסיפו כל אחד את התוספת של הזהירות שלו. ההלכה השנייה, לא יתפלל בליבו לבד, אלא מחתך הדברים בשפתיו ומשמיע לאוזניו בלחש, ולא ישמיע קולו. ואם אינו יכול לכוון בלחש, מותר להגביה קולו. ואני מילה בינו לבין עצמו, אבל בציבור אסור, דעת אלמיתו על ציבורה. הגה, ואם משמיע קולו בביתו כשמתפלל, כדי שילמדו ממנו בני ביתו, מותר. כן, בהלכה הזאת יש מחלוקות מכל הצדדים, מהראשונים ועד האחרונים. המקור של הדברים בגמרא, כמה הלכתה גברבתה איקה למשמע מהנה קראית חנה, כמה הלכות גדולות. ואחד הדברים, וחנה היא מדברת על ליבה, מכאן שהמתפלל צריך לכוון בתפילתו, רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע, מכאן שצריך לחתוך בשפתיו, שצריך להשמיע. כן, הגמרא אומרת, ממה שכתוב קולה לא ישמע, שלא להשמיע קולו. ויש שתי גרסאות בגמרא, לא בגמרא שלנו, אבל כנראה מתוך מחלוקת הראשונים, יש גרסה קולה לא ישמע, ויש גרסה שלא ישמיע קולו, יש גרסה שלא ישמיע קולו, ויש גרסה לא ישמיע קולו לאחרים. אז השאלה, האם אדם יכול לשמוע לעצמו את מה שהוא אומר? זה תלוי בשתי הגרסאות האלה. אלה שלמדו לפי הגרסה שלא להשמיע לאחרים, אז לעצמו מותר. והביאו על זה ראיה מגמרה נוספת מהירושלמי. הירושלמי בפירוש אומר לא יגביע קולו בתפילתו. כן, משמע שאם הוא לא מגביע קולו הוא שומע בעצמו את התפילה, זה בסדר. כנגד זה יש ברייתא שאומרת שגם הוא לא ישמע את זה, את קולו. עוד נאמר בגמרא, המגביע קולו בתפילתו, הרי זה מחוסר אמנה. והמרים קולו, הרי זה מנביאי השקר. כלומר, מי שמרים קולו, כמו שנאמר אצל הנביאים של הבעל, אצל אליהו, ויצעקו בקול גדול, זה נביאי שקר. מי שמגביע קולו, לא צועק, אבל מגביע קולו, אז הוא חושב שהקדוש ברוך הוא לא שומע, צריך להשמיע לו. אז זה מחוסר אמנה. אז מה הדין אם אדם לא מגביע קולו, אבל הוא בעצמו רוצה לשמוע? אז זה לא שהוא, לכאורה, אין כאן בעיה של מחוסר אמנה. כי הוא מאמין שהשם שומע, אבל הוא רוצה לשמוע. הוא רוצה לבטא בשפתיו. ובכלל, אם למדנו מחנה ששפתי הנאות, אז אולי צריך גם לשמוע את המילים. הפשט בפסוק, חנה מדברת על ליבה, רק שפתי הנאות, משמע שלא שמעו בכלל קול. אבל אין להעביר ראיה מהבנה שלנו בפסוק נגד גמרא. ובכל אופן, גם הירושלמי וגם פשט הגמרא, שמותר להשמיע את הקול לעצמו, לא לאחרים. משמיע לאחרים זה לא טוב, או שזה נכנס לגדר של מחוסר אמנה, או שזה מטריד אחרים, מפריע לאחרים. נפקמינה, אם אדם נמצא בבית לבד, והוא מרגיש שהוא לא יכול לכוון בלי שהוא מגביע את הקול, כמו שהשלה כותב, שאת כל הברכות ראוי לברך בקול רם, שהקול מעורר את הכוונה, אז אולי אם אדם לבד בבית, לא מפריע לאף אחד, כן טוב שיגביע את קולו. וכך אנחנו רואים שבהגה כתב, אם משמיע קולו בביתו, כשמתפלל כדי שילמדו ממנו בני ביתו, מותר. כן, התוספת הזאת, כדי שילמדו ממנו בני ביתו, זה בנוי על סיפור בירושלמי, שרבי יונה, כשהיה בבית, היה מתפלל בקול רם, ושם הייתה הכוונה שלו שילמדו ממנו, כנראה, או שעדיין לא ידעו את התפילה כי היא לא הייתה כתובה, או שכל מיני דיוקים בתפילה, ודאי שתלמיד חכם גדול שמתפלל, אז כל מילה שלו מדויקת, איפה מפסיקים, איפה מושכים, כמו שהערתי פעם על זה שלא הסכימו איתי, אבל אני מרשה לעצמי. יש הרבה שאומרים, אם לא חשם לעולם, אלוקייך ציון לדור ודור. ובטעמים, אם לא חשם, יש טעם מפסיק, ואחרי זה לעולם אלוקייך ציון. ושאומרים, אם לא חשם לעולם, זה לא נכון. כן, אני חושב שזה גם לא נכון מצד הכוונה. כשאנחנו אומרים ימלוך השם לעולם, כאילו אנחנו מתפללים שיהיה, אין אבא אמינה אחרת. לא צריך להגיד את זה בכלל. השם הוא מלך העולם, ואין דבר כזה שצריך להגיד שהשם ימלוך לעולם. כן, כמו שבקדיש, יש שתי כוונות של האמן בקדיש. אז מה שאנחנו מבקשים על עצמנו, יצמח פורקנה ויקרב משיחי, צריך להגיד, הלוואי, אמן כן יהיה רצון. אבל מה שאומרים שקודשה ברכו לאלה מן כל ברכתה, שירתה, שהשם משובח למעלה מהכל, אז כתוב שאם מישהו מתכוון כן יהי רצון, זה קלקול, צריך להתכוון זה אמת. אמת שהשם הוא למעלה מכל השבחים, ולא הלוואי שזה יהיה ככה. מה זה הלוואי? זאת האמת, אין אמת אחרת. אז מה שנראה לי שלעולם אלוקייך ציון, שגם כשכל העולם יתוקן ושכל הגויים כולם ישובו לתורת ישראל ושכל העולם תצא ממנו הטומאה, לעולם אלוקייך ציון. תמיד השם יישאר אלוקי ציון ולא רק ולא יטושטש הפער וההבדל הזה שיש בין ישראל לגויים ובין ארץ ישראל לחוץ לארץ. כי אולי לעתיד לבוא מישהו יכול לחשוב, יש פסוק בישעיה, אשר ברכו, ביום הוא יהיה ישראל שלישייה לאשור ולמצרים בקרב הארץ אשר ברכו השם, ברוך עמי מצרים ונחלתי אשור, ברוך עמי אשור ונחלתי מצרים ומעשה ומעשה עדיי ישראל. אז כאילו כולם אותו דבר, כן? אין הבדל, אחרי שכל העולם יתוקן אין הבדל בין ישראל לגויים. ועל זה נאמר בפירוש קודם כל בתרגום יונתן על הפסוק הזה, הוא אומר שברוך עמי מצרים, ברוך העם שלי שבא ממצרים. זה לא שמצרים הם עם ישראל. ונחלתי אשור, זה אלה שישראל שהם היו הנחלה שלי והם היו בגלות אשור. אבל אפילו לפי זה, אז נאמר בישעיה, בסוף ישעיה, ואתם כהני השם תיקראו. כשכל העולם יתקדש בקדושת ישראל, עם ישראל יעלה לקדושת הכהנים. אבל לעולם עם ישראל יישאר הבכור בעולם, כמו שיש על זה מאמר של הרב, על בני בכורי ישראל, שלעולם גם כשכל העולם יבוא לעבודת השם, לעולם ישראל יישארו בכורים. ההבדל הזה של המבדיל בין ישראל לעמים לא יטושטש אף פעם. לכן צריך, ככה נראה לי, להגיד אם לא חשם, ואחרי זה לעולם אלוקייך ציון, ולא אם לא חשם לעולם, שזה גם לא לפי הטעמים. טוב, כן. אז למה צריך להגיד השם מלך השם מלך השם ימלוך? למה לא מספיק להגיד השם ימלוך לעולם ועד, או השם מלך עולם ועד? אז זה מובא במדרש עם ישראל בקריאת ים סוף, שאז אמרו השם ימלוך לעולם ועד, זה בסוף שירת הים, שאם היו אומרים השם מלך עולם ועד, השם היה גואל אותם מיד. אבל הם הבינו שלפי הניסים הגדולים מוכרח להיות שבסוף יהיה תיקון לכל. אז הם אמרו תביאמו, תתאמו, הם כבר האמינו שיכנסו לארץ ויבנה המקדש, זאת הייתה אמונה גבוהה מאוד. אבל שהשם ימלוך על כל העולם זה בעתיד, כמו שאנחנו אומרים כי לשם מלוכה והייתה לשם מלוכה והיה השם למלך על כל הארץ, כי כעת רוב העמים בארץ לא מאמינים בשם. אז השם ימלוך לעולם ועד על כל העמים, כן? אבל לפי תורת הנסתר יש כאן גם הבדלים בין הכוונות, בין השם מלך, השם מלך, השם ימלוך, לכל אחד יש כוונה אחרת, כן? הדרגות אחרות בקדושה שתתפשט. כן. אמרתי שאני יודע שיש, לא, שלא מקבלים את זה, אבל כן. רש"י מפרש גם על לא צללו כעופרת במים אדירים, יש ויעבור השם על פניו ויקרא. אז אנחנו מפרשים ויקרא מי קרא? השם קרא, כן? ורש"י מפרש גם ש לפי או רש"י או אונקלוס מפרשים לא כמו הגמרא, שלא השם קרא אלא שמשה קרא. אז לפעמים יש גם מחלוקת עם הטעמים, אבל אני חושב שיותר מדויק ללכת לפי הטעמים, יש לזה גם הבנה. של מי? של הילדים? הילדים חידשו מסורת והבנה. השאלה מאיפה באה המנגינה. טוב, בכל אופן, זה כתב השולחן ערוך שלא יתפלל בליבו לבד ולא ישמיע קולו. וראינו שלפי הגמרא, כן, לא ישמיע קולו לאחרים אבל לעצמו מותר, וככה הדיוק של לשון השולחן ערוך לא ישמיע קולו, הוא לא כתב לא ישמיע קולו לעצמו, אלא אפשר להבין לאחרים, וכך מפורש ברמב״ם, שישמע הוא, אבל שאחרים לא ישמעו, בהשמעת הקול. כנגד זה מובא הזוהר, שכתב שאם אדם משמיע קולו בתפילתו, נאחזים בזה הקליפות, והוא כתב שאם גם אחרים שומעים, התפילה בכלל לא עולה. אם אפשר שגם אחרים ישמעו את התפילה, אז התפילה לא עולה למעלה בכלל. ואם הוא שומע, אז נאחזים בזה סיגים של כוחות הטומאה, התפילה עולה, אבל היא עולה לא בשלמות. היא עולה לא בסדר. וכך כתב פרי עץ חיים וגם בשער הכוונות, כתב שלהיזהר מאוד לא להשמיע קולו אפילו לעצמו, כנגד השולחן ערוך, וכתב שהשולחן ערוך לא דייק. אמנם בבדק הבית חזר הבית יוסף וכתב שמי שרואה מה שהזוהר החמיר, עדיף שלא ישמיע את קולו. כמו שבהתחלה כתב שצריך להשמיע את קולו לעצמו, לא לאחרים. ומה שנאמר, קטני אמנה והכל, וכל מה שהדיוקים, זה נאמר לאחרים. אבל לעצמו צריך להשמיע קולו. אחרי שהוא ראה את הזוהר, אז בבדק הבית הוא חזר בו. והוא אמר שמי שרואה את זה, ייזהר ולא יזוז מזה. כן. אז הוא אומר שכאילו, אחרי שלמדת את הגמרא, אתה יכול להגיד, הגמרא היא העיקר, ומהגמרא, בפרט הירושלמי, אומר בפירוש שצריך להשמיע קולו. בגמרא שלנו עוד אפשר להסתפק, אמרתי לפי הגרסאות. למרות שגם בגמרא שלנו יש תוספתא שאומרת שלא ישמיע קולו אפילו לעצמו. כן, אז, אבל סתם עד הגמרא, משמע שלעצמו מותר, הירושלמי אומר שבפירוש שצריך להשמיע לעצמו, אם אחרי כל זה, אם אתה רואה את הזוהר, אם היית אומר שהזוהר אומר שלא צריך להשמיע, בסדר, אז יש מחלוקת בין הגמרא לזוהר, אני הולך אחרי הגמרא, לא הולך אחרי הזוהר. אבל אם הזוהר מאיים עליך, אז לא כדאי לקחת סיכון. הזוהר לא אומר סתם לא, אלא הזוהר מאיים. כן, הוא אומר שזה ישלם מחיר יקר. אז כאן הוא אומר, מי שרואה את הלשון הזאת, אז לא יתעסק עם זה. כן. אנחנו לא מבינים, לא בקליפות ולא בשום דבר. אבל אם הזוהר אומר שזה מה שקורה, אז למה לקחת סיכון?
מי שלא רואה, שלא יעשה. אם ראית,
אבל אחרי שהבית יוסף הראה לנו את זה. זה יכול להיות שהשולחן ערוך נכתב לפני בדק הבית, אולי בדק הבית יותר מאוחר. למרות שלפי מה שמספרים ההיסטוריונים, אז בדק הבית לפני השולחן ערוך. אבל, לא יודע, הוא כאן בשולחן ערוך הוא לא הזכיר את זה. או שבזה שהוא סתם ואמר לא ישמיע קולו, ולא אמר לא ישמיע קולו לאחרים, אלא לא ישמיע קולו, אז תבין את זה איך שאתה רוצה. כן. אני עוד לא הגעתי לאחרונים, זה בינתיים, אנחנו רק בדרך. כן. אמרתי שיש מי שאומר את זה. כן.
לאדם קשה לו, זה לא
לחתחילה,
אבל קשה לו
להתרכז
מלאגב.
למה לחשוב
שלזוהר,
שהגמרא מתירה? שאלה אם אתה יכול לעמוד בזוהר, כלומר, שלא להשמיע ולהתאמץ לכוון, אז עדיף לעשות כמו הזוהר, אתה לא מפסיד. זה לא שהגמרא שלנו, אם זה היה כמו הגמרא שלנו, כמו הירושלמי, שצריך להשמיע לאוזניו, אז היה לנו בעיה שיש כאן מחלוקת. הגמרא לא אמרה שצריך, אלא היא אמרה שלא ישמעו אחרים. מזה אנחנו מבינים שאם הוא שומע זה לא נורא. והזוהר אומר שזה כן נורא. אז זה לא שיש כאן מחלוקת שהגמרא אומרת מותר, הזוהר אומר אסור, ואנחנו לא יודעים איך לפסוק.
דיוק מהגמרא.
סליחה?
דיוק מהגמרא.
כן. וזה דיוק שהגמרא לא מכריחה אותו. כעת עוד משהו, גם לפי הזוהר, הזוהר לא אומר שהתפילה לא מתקבלת. הזוהר אומר שאם אחרים שומעים, התפילה לא עולה בכלל. אבל אם הוא שומע, אם בכלל אפשר לשמוע את הכל, אז נאחזים בזה סיגים. כן. כן, צריך לדעת, מה זה נאחזים בזה סיגים? אנחנו לא מדברים כאן על איזה מפלצות שעומדות ככה, רואות ואינם נראות. כן? הסיגים זה הכוונה שמתעוררים כל מיני דברים. כן? שמעתי פעם סיפור על הרבי מקוצק, שהיה אחד מהחסידים שלו, נטע למות, וקראו איתו קריאת שמע. אחר כך, ברוך השם עברי, אז קרא לו הרבי, ושאל אותו, מה חשבת כשאמרת קריאת שמע? אז הוא אמר להגיד את זה בקול קצת, כדי שכולם יגידו שאמרתי שמע ישראל בעת הפטירה. אז אמר רבי מקוצק, תראו כמה יצרה, אפילו עד הדקה האחרונה הוא לא מבטר. ברגע האחרון, כן. אז יכול להיות שאדם לפעמים משמע את הקול שלו, יש לו איזה הנאה פרטית, הוא רוצה שירגישו, וזה הקליפות. יכול להיות שיש לאדם הנאה מהקול שלו. יש אנשים שנהנים מהקול שלהם, אולי זה מזכיר להם כל מיני דברים. ואולי זה הקליפות, וזה השיגים, שזה מכניס איזה חוסר טהרה. כי עבודת השם צריכה להיות נקייה מכל חשבון פרטי. אבל זה לא אומר שזה שלילי לגמרי. זה לא אומר שלפי הזוהר הזה לא מוכרחים להגיד שזה עבוד וזה בלי תקנה ועדיף שלא יתפלל. לא. כי יכול להיות שכל התפילה שלנו, השם ירחם, אולי בכל יש בין כך. כל השיגים ואת כל הדברים האחרים. אז אולי עוד דבר שמעורר דברים לא טובים, כשאדם מרים את הכל, אבל זה לא שלילי לגמרי. אני נשען בזה על הברכי יוסף, שהברכי יוסף הוא הולך אחרי הארי באש ובמים, והוא כתב שלא נאמרו הדברים הללו אלא למצניעיהם. ומי שרואה שהוא לא יכול, ולהמון העם לא להגיד את הדברים האלה, אם הם משמיעים קצת את הכל, לא לעשות להם עניין גדול, אם זה השלילי לגמרי, הוא אומר שמי שיכול, ראוי שיזהר לפי הזוהר. כן, מהבית יוסף כשאומר שמי שראה את הזוהר, אז הוא לא יעלה על דעתו, זה הזוהר, הבית יוסף מפחיד הרבה יותר מהחידה, החידה שהוא כל כך נאמן לארי הקדוש, כתב את המשפט הזה, וכעת זה הוריד את כל האיום הגדול. אז ודאי שלכתחילה רצוי שאדם לא ישמיע לאוזנו, אבל אם מאיזה סיבה אדם יודע שהוא נרדם, אחר כך הוא אחרי לילה בלי שינה, הוא אחר כך לא יזכור איפה הוא נמצא, הוא יעבור שובר אויבים מכניע מינים לבוני ירושלים, הוא לא זוכר באיזה בימירה בימינו הוא נמצא, ויכול לעשות מעברים לא במקום, אז על ידי המילים זה יכול להיות השמעת הכל, זה קצת יעזור.
זה הגרש אמר בדעת הזוהר שהוא תוכל,
כן, ראיתי. אז אפשר, חשבתי שגם את הגרא להבין, לפי ההבנה הזאת שאני מבין בזוהר, שהזוהר לא אומר שזה שלילי, שהתפילה היא לא תפילה, אלא שנאחזים בזה קליפות וזה לא טוב. זה השולחן ערוך פוסק הלכה. והגרא אומר שגם הזוהר לא אומר שלהלכה זה לא טוב, אלא שיש כאן איזה פגם בתפילה. כמו שראינו שהזוהר כותב שאם אדם לא יכול לכוון שום כוונה, גם יתפלל. אז נמצא שהזוהר לא תקיף בדיוק של כל, למרות שכל העניין של התפילה זה כולה עבודת הלב. פה הזוהר היה צריך להחמיר הכי הרבה. ואנחנו רואים שכשיש מצב של דיעבד, אז הוא לא מוותר. הוא לא אומר לו להתפלל.
אם זה החיוב,
זה החיוב,
להתפלל ולהוציא בשפתיו ולשמוע.
להוציא בשפתיו, אבל לא לשמוע.
לא, הוא אומר, ומשמיע, נותן לו לחש.
להשמיע קולות,
משמיע לו
את
זה בלחש. אפשר.
אז אם זה החיוב להלכה, אז מה, הוא אומר משהו שהזוהר אומר שיש בזה סיגים?
אנחנו רוצים להבטיח שאדם מבטא את המילים. עלול להיות שאדם שהוא לא משמיע לקולו לאוזניו, עלול להיות שאדם בולע אותיות. אנחנו יודעים לפעמים אנשים שחוזרים על התפילה בקול גם בולעים אותיות, כן? אז מי יודע מה קורה כשהוא מתפלל בלחש? אדם שבשתי דקות גמר את התפילה, זה לא יכול להיות. הוא לא אמר את כל מילה. אם הוא אומר כל מילה, אי אפשר. יש גבול כמה מהירות שאדם יכול להגיד כל מילה, ושהוא לא כיוון, זה אי אפשר, לא עולה על הדעת. זה לא, אין לו את הראש של הגאון מבין. שהוא יכול להספיק לתפוס בכל מילה. אז אם הוא אומר כל כך מהר, עלול להיות מאוד שהוא בולע הרבה אותיות. אז בזה שהוא משמיע לאוזניו, זה להיות בטוח שהוא מבטא את האותיות. כן? אז אם זה בשביל להבטיח שאנחנו אומרים את המילים כמו שצריך, יכול להיות שלזה הזוהר לא יתנגד. כשהוא אומר שנאחזים השיגים, כשאין כאן כוונה שלילית, אין כאן, סליחה, אין כאן טהרת הלב, אז עלולים להיות. כן? ועוד ראיה לזה, ששאלו על מה שלפעמים, כשיש אדם שהפסיד תפילה במנחה, למשל, הוא בא ואומר קדושה בקול. אז יוצא שאת שלושת הברכות הראשונות הוא אומר בקול. כן? וזה תפילה של יחיד, זה לא תפילה של ציבור. לציבור יש כוח שגם אומרים בקול, אז כמו שארי כותב, התפילת החזרה היא במקום אחר, ששם אפשר להגיד בקול, אין שום בעיה. אבל יחיד, איך מותר לעשות את זה? אז כתב על זה, אני חושב שהפרי עץ חיים, שהוא גם מתלמידי הארי, שכיוון ש... כף החיים זה נמצא, אני לא בטוח מזה מהפרי עץ חיים. בכל אופן, גם כף החיים היה נחשב על המקובלים. הוא כתב, כיוון שאדם מתכוון לזכות לקדושה, הזכות של המצווה מגינה שלא יחזו חיצוני. אז יכול להיות שגם כאן, אם האדם אומר מילה במילה והוא שומע כדי לדעת שהוא מבטא בשפתיו נכון, יכול להיות שגם כאן החיצונים לא יכולים להאחז. ימים נוראים, אז שוב, אז לפי הקף החיים שהזכרתי, או שזה הפרי עץ חיים, שאם הוא מתכוון בשביל לרומם את הכוונה של הציבור, יש בזה מעלה גדולה, אבל כמובן שאם אדם לבד בפני עצמו, או כמו שמצוי לפעמים בישיבות, שיש בחורים או אברכים שמתפללים בקול, גם את התפילה בלחש, כאן תהיה בעיה, כאן זה לא טוב. אם הוא שליח ציבור, ובתוך, כמו שמצוי אצל ספרדים, שלפעמים השליח ציבור בתפילה בלחש אומר כל מיני מילים בקול, כדי גם בשביל תקיעות השופר וגם בשביל סיבות אחרות, שאלה שלא יודעים להתפלל ימצאו את המקום. אז זה זיכוי של הציבור, אבל אם זה הוא בפני עצמו, כאן צריך יותר להיזהר. כן, על זה יש מאמר אחר בזוהר, שכשאדם מתפלל ולא עושה שום תנועה בשפתיים, שום תפילה לא תצליח. הוא אומר שחייבים לחתוך, הוא אומר שצריך לעשות איזה מעשה. והמעשה זה חיתוך השפתיים. הוא אומר שאם אדם לא ירחיש בסביבתי, אם השפתיים לא נעות, לא יצא מזה שום תפילה. לא התפילה ולא התורה, כלום לא יצא מזה. הוא אומר שזה המינימום. אפילו אם הוא לא משמיע בקול, אבל לפחות רכישת השפתיים ותנועת הלשון צריכה להיות. בדיעבד, בדיעבד, הביאו את הפסיקתא, מגן אברהם הביא את הפסיקתא, פסיקתא על תהילים, לא, יש פסיקתא ויש גם בתהילים, במדרש שופר טוב, שאם אדם חולה ולא יכול להשמיע בשפתיים, שיתפלל בלב והשם מקבל את זה. אבל זה מישהו שהוא אנוס, אונס גמור. לא יכול אפילו להניע את השפתיים, אין לו כוח, כל תנועה של שריר אצלו היא מאמץ גדול מאוד, אז יכול להתפלל בלב. כן. בכל אופן, ראינו שלמסקנה, גם האחרונים שכן חששו לקבלה, אמרו שלא לפרסם את זה לציבור ולא לדרוש את זה מהציבור, אלא זה בעיקר לאנשים יראי שמיים ושיכולים להיזהר, שהם ראוי להם שלא יוציאו בקול, שאפילו הם לא ישמעו את קולם. ואם יש איזו סיבה של מצווה כמו ללמד אחרים, או שאדם מרגיש שבלי זה הוא ירדם או יאבד את המקום שלו בתפילה, או איזו סיבה מאוד רצינית שהיא לצורך מצווה, אז אפשר להקל גם לאלה שמתקנים אורחותם והולכים בדרך הישר ולא צריכים לחשוש לזה.